Param pam pam. Param 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 param. Da 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 da. Param param.
Ba 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 na na. Ba 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 na 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 na. Ba 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 na na.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
אביעד שמיר, בפרק ה-99, פעם שנייה שאנחנו חושבים שזה פרק 99.
הפעם בדקנו את זה.
כן.
יותר נכון, בדקנו מה הפרק הקודם.
כן. הפרק הקודם הרב הרבה קאטים לא מוסברים, והסיבה היא שהיינו בטוחים שפרק הקודם היה פרק 99, למרות שהוא היה פרק 98.
יאמר זכותנו ב-iCast, שזה אחד המקומות שאתם יכולים למצוא אותנו בו, רשום שיש, היה רשום שיש 99 פרקים,
כי יש פרק שמופיע פעמיים, כי אייקסט לא נותן לי למחוק אותו אחרי שהוא עלה בטעות פעמיים.
אייקסט!
אייקסט! למי שלא
רוצה, סביר להניח שאפשר למחוק אותו, איך שאנחנו פשוט לא יודעים איך.
כן. תראה, ניסיתי ללכת לאופציית הלמחוק, וזה מסרב לעשות זה, אז אולי זה באופציית השכפל דווקא.
יכול להיות.
בכל אופן, למי שלא מכיר, הוא חייב
בעיר בפרק 264.
למי שלא מכיר, הקונספט של שורה שנייה באמצע מאוד פשוט. בכל שבוע אנוכי תום שפירא ועמיתי
אביעד שמיר, כבר הצגנו את עצמנו
פעם שנייה כי טוב, עברו הרבה בלבולי שכל מאז ההצגה,
שכפלנו את
כן, בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
שבוע הבא זה לא יהיה ככה, זה מה שאנחנו מוכנים לגבות.
רוב השבועות, אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, מדסקסים אותם כל אחד בנפרד ושניהם ביחד. אביעד, תן את האזהרה הקבועה.
האזהרה הקבועה שיהיה ספוילרים, כי אנחנו לא סתם
מדברים. ספוילרים!
הם לא שומעים אותך, הספוילרים.
אוקיי.
כי הם מתים בסוף. אנחנו נכנסים לפרטי עלילה די מתקדמים, ולכן אם לא ראיתם את הסרט המדובר, אז אתם מוזמנים דרך לראות אותו ולחזור לפרק הזה אחר כך, או על אחריותכם.
למי שמעוניין למצוא את הפודקאסט הזה, בהנחה שמצאתם אותו עכשיו, אתם לא יודעים איך מצאתם אותו, אולי אתם
עכשיו מישהו השאיר את המחשב דלוק עם
אולי זה. אולי אתם סובלים מהבעיה של גיא פירס במומנטו, או מהבעיה של גיא פירס בסרט הוא שבו הוא קופץ מתחנת חלל.
חוסר אמינות.
אפשר למצוא אותנו בדף שלנו באייקסט כאמור, שורה שנייה באמצע, אפשר למצוא אותנו בדף שלנו בפייסבוק, שורה שנייה באמצע, אפשר למצוא אותנו בבלוג של אביעד,
שהוא נקרא בשביל הזהב,
וגם לא יש דף פייסבוק,
כמובן, כי כל דבר כיום צריך דף פייסבוק,
ואפשר למצוא בבלוג שאני כותב בו, alilon.wordpress.com, שגם לא יש דף פייסבוק, ובאייטונס, אנחנו שוכחים מדי פעם להגיד שאנחנו מופיעים באייטונס,
אנחנו אומרים כל פעם שאנחנו באייטונס,
אנחנו שוכחים כל פעם להגיד ואומרים כל פעם שאנחנו שוכחים להגיד,
אני אומר את זה כל פעם.
נעבור לסרט הראשון לשבוע,
אנחנו כבר שם, לא?
כן, אנחנו הולכים לדבר על
Minions. Minions have been on this planet far longer than we have. They go by many names. Dave, Carl. Oh, that one is Norbert. He's an idiot. They all share the same goal. To serve the most despicable master around.
Big boss. It's a banana. Yum, yum. Ay, ay, ay.
Finding a master was easy. Keeping a master, that's where things got tricky.
Oh.
But nonetheless, they kept on looking.
A newbie!
Maratopa!
Hockey!
Hockey!
Oh.
זה היה מתוך הטריילר למיניונים.
פפוי.
מיניונס. תודה לאל לא משרטיונים.
מישהו תראה את זה משרטיונים?
בסרט הראשון זה השורה שהופיעה בתרגום.
אוי ווי.
לא, לא ראיתי את הדיבוב, אני לא יודע אם...
אני ראיתי את הסרט פשוט בלי כתוביות לעברית, את הראשון.
סרטו של הבמאי פייר קופין, שם נהדר, וקייל בלדה, שם פחות נהדר.
אבל עדיין שם מעניין.
שנכתב לידי בריין לינץ', נכתב.
נכתב.
גרשיים.
אנחנו... אוקיי. זה אולי יהיה הסרט המצליח ביותר של השנה שהוא לא באנגלית.
חלקים ניכרים ממנו באנגלית.
כן, אבל חלק גדול ממנו לא באנגלית.
בסרט משחקים סנדרה בולוק, ג'ון הם, מייקל קיטון, אליסון ג'ני, סטיב קוגן, ובעיקר פייר קופין, פייר קופין, פייר קופין ופייר קופין בתור כל המיניונים.
כן, כל אחד מהמיניונים זה פייר קופין.
כן.
מה שיסביר לה, אני שומע עם בדיוק אותו דבר.
בסרט הבא הם ילחמו מול דיפ רוי בתור האומפה לומפז.
אני אשמח לראות את זה, אתה לא תשמח, אבל אני אשמח לראות את זה.
אביעד, במה עוסק הסרט הזה, וביחס לסרטים הקודמים בסדרת סרטים המרתקת הזו?
אוקיי, זה די ידוע, אבל המיליונים הופיעו קודם כל קודם בסרטים שנקראים Despicable Me 1 ו-2, או בעברית גנוב על הירח וגנוב על המיליונים, כי על מי אנחנו עובדים, זו הסיבה שאנשים באו לראות הסרט.
כן.
בסרט הזה מתברר שהמיליונים בעצם זם די קדום,
רגע,
מאז ראשית הזמנים בעיקרון.
אנחנו צריכים לתת נראה לי קצת יותר רקע.
זה יבוא. אוקיי, בסדר. המיניונים קיימים בערך מאז שקיימים חיים על כדור הארץ, ועוד מאז הם נמשכו לאדונים רשעים. הם זיהו את נבל העל בסביבה, ופשוט הלכו אחריו במטרה לשרת אותו. למה? כי זה הטבע שלהם. ככה זה קרה לאורך שנים, דרך...
אביעד, אתה לא רוצה שאנשים מסוים יתעצבנו לנו, כי אלוהים ברא אותם ככה.
אלוהים
לא, ברא אותם ככה.
בוא נגיד ככה, אם אלוהים ברא אותם, הם הלכו עם השטן.
אוקיי.
לפי הסרט, אוקיי?
כן, בסדר.
כן. פייר קופין ברא אותם בצלמו. הוא צהוב וקטן ו...
אני לא ראיתי אותו פעם, יכול להיות.
אתה שמעת איך הוא נשמע פה?
כן, בכל אופן.
לאורך ההיסטוריה, לאורך האבולוציה, המיניונים החליפו אדונים, בין אם זה... דו-חי קדמון, או דג, או טירנוזאוס רקס, או אדם קדמון. ככה לאורך ההיסטוריה, כשיש להם נטייה קצת מוזרה, בטעות להביא למותם של האדונים שלהם, כי כמה שהם רוצים לשרת ולהיות נאמנים, הם לא הכי טובים בזה.
כן. יש להם F in evil, מה שנקרא.
במובן מסוים, זה שהיה Despicable Me 2, זה קצת נס, והתחשב ביכולת שלהם לשמר אדונים. ככה, לאורך ההיסטוריה, עם הזמן הם עצבנו את נפוליאון. הוא לא לקח את זה יפה, והם נמלטו למערה בתוך כותב, הקימו שם חברה, אבל הרגישו שחסר להם משהו, חסר להם איזה נבל לעקוב אחריו.
לקח להם רק 300 שנה, כאילו.
שמע, לקח הרבה זמן לבנות עיר משלג.
Do you want to build a snow town?
Doesn't have to be a snow town. שם 1968 לפי מניין המין האנושי, אחד מהמיניונים שנקרא קווין, אפשר לזהות אותו כי הוא גבוה,
כן.
וזהו, מחליט לצאת למסע ולחפש להם אדון חדש, כי פשוט כולם שקועים בדיכאון. מצטרפים אליו סטיוארט שהוא מוזיקאי, ובוב שהוא קטן.
כן, ויש לו דובי.
כן, אלה המאפיינים שלהם פשוט.
יש
די ככה, הם מיליונים.
קווין הוא המנהיג,
הוא סוג של,
כי הוא היחיד שאשכרה רוצה לעשות משהו בנידון. סטוארט הוא לא יודע, הוואן סולו של הקבוצה, כי לא ממש בא לו להצטרף, אבל מכריחים אותו.
לא מכריחים אותו, פשוט ישן.
כן,
הוא דווקא שמח להצטרף, לא יודע למה.
אני ראיתי את סטאר וורס כמה פעמים, אני די בטוח שהאן סולו ישן רוב הסרט.
לא, זה סם הריסון פורד.
אוקיי. ובוב הוא הילד הקטן שנגרר לכל מקום.
הוא זה שרוצה להצטרף עד שהוא מבין שזה בעצם אומר שהוא יוצא למסע. הם מגיעים בנדודיהם לאמריקה, מגלים שיש כנס נבלים, Evil Con,
סירוף מקרים!
שהתרחש באורלנדו, הם מגלים את זה בצורה די עצלנית מבחינת הסריטאית.
כל דבר שקורה בסרט הזה הוא עצלני מבחינת הסריטאית.
אנחנו נגיע לזה.
הגענו לזה, אנחנו פה.
הם מחלקתים לנסוע לשם, יש שם את האישה הראשונה שהגיעה למעמד של נבל על, שנקרא סקארלט אוברקיל, שתופיע שם, הם רוצים...
סנדרה בולו?
כן, כאילו היה ספק. הם רוצים למצוא אדון חדש, היא הנבלית העל מוערכת ביותר בעולם, אז אולי יצא מזה משהו.
כן. אוקיי. הם מצטרפים לסקארלט, והיא מחליטה להשתמש בהם כדי לבצע את השוד הכי נועז בעולם.
לפחות באותה שנה.
כן, ולגנוב את הכתר של מלכת אנגליה.
ג'ניפר סונדרס, הזכרת אותה?
לא
הזכרת. היא מדברת את המלכה.
ג'ניפר סונדרס, אוקיי, היא המלכה. ובאחד מ... עוד פעם, התפריט של הסרט הזה הוא כל כך ביזרי, ולא במובן, אני לא מבין שהם חשבו על זה במובן של... הם לא חשבו על זה, כאילו פשוט לא הושקע שם עכשיו, הדברים פשוט קורים. בזמן שהם מנסים לגנוב את הכתר, הם מוצאים את החרב באבן, את אקסקליבר, שנמצאת פשוט מסתבר בחצר באמצע אנגליה, ואחד מהם שולף אותה,
כי יש לו חליפת כוח.
ונהיה המלך החדש של אנגליה.
עד פה הגיוני. סליחה, את השיטה המונרכיסית הרגילה של אנגליה, אתה יכול להסביר? היא יותר הגיונית?
כן, אנשים הרגו אחד את השני, עד שהכי חזק אמר, אני המלך, ואז כולם אמרו, אוקיי.
כן,
ואז כל הילדים
עד שאמרו לו שלא, ואז אמרו שכן, ואז שלא.
אוקיי.
הם בכלל גרמנים.
אז אחד מהם נהיה מלך אנגליה, ואז בגלל שהוא עדיין חושב שהוא עובד בשביל סקארלט, והיא אומרת שהיא נורא רוצה את הכתר, הוא נותן לה את הכתר, ואז מתחילים להכתיר אותה בתור מלכת אנגליה. אוקיי.
אוקיי, הוא משנה את החוק כדי שזה יהיה אפשרי.
כן.
זה הדבר אחד שהסרט כן סגר. לא שאני יודע איך המלך יכול לשנות את החוק, אבל כן.
ואז סקארלט אומרת, אפילו שהשגתם לי את הכתר, ושהפכתם אותי למלכה של אומה, אני נורא נורא עצבנית אליכם בגלל ה... 5 דקות אלה שבהם חשבתי שהכתר אצלכם ולא הולך להגיע אליי, אז אני הולכת להרוג אתכם.
היא לא נחמדה.
לא. ואז היא נלחמת מולם, והם צריכים להילחם מולה אפילו שהם לא ממש רוצים, ואז הם מביסים אותה.
נבין שטועה, שער המיניונים בינתיים
עובדים יתי. שער המיניונים בינתיים ממלאים זמן מסך בסגנון סקרט בסרטי... איך קוראים לזה?
עידן הקרח. עידן הקרח. אז זה קצת בעייתי לומר את זה, כי המיניונים... במקור הם מסקרט.
כן, אז פה הם מסקרט של עצמם, שזה קצת מוזר.
אוברסקרט.
כן, בכל אופן.
שם לפרק, אוברסקרט.
לא. אנחנו נראה. נשמע היום ונורא אביד.
אנחנו נראה.
אוקיי, אז הם מצליחים להביס את סקארלט, ואז כולם מחליטים שהם הגיבורים, אפילו שהם אחראים לכל הברוך הזה מלכתחילה.
שוב, המלוכה האנגלית היא מאוד מסובכת.
והם גרמו לנזק בעל יתואר, ואז לקראת סוף הסרט יש לנו את גרו שמגיע מדיספיקבל מי, כי...
גרו הילד.
כי צריך איכשהו לסיים את הפריקוול הזה?
אז זה הגיוני, מה אתה רוצה?
לא, כן.
ומזכיר לכם, הגיעו אליו.
אוקיי. הנה העניין. הזכרנו את עידן הקרח, הזכרת את זה גם בביקורת הכתובה שלך על...
כבר הספקת לקרוא, יפה.
בוודאי, אני עושה את המחקר שלי לעומק.
פרסמתי אותה לפני שעתיים.
יש לי מכונת זמן.
אז אתה מביא שכפולים של עצמך מעתיד כדי לעבוד יותר טוב?
בהחלט. מה שקורה זה ככה, זה מאוד מזכיר את עידן הקרח בקטע של הסרט הראשון בשתי הסדרות האלה, היה לו איזושהי משמעות מבחינת... הוא רצה להגיד משהו.
אני עדיין לא בטוח מה עידן הקרח הראשון רצה להגיד.
לא, עידן הקרח דיבר על ניסיון להקים, בעצם הם מאוד דומים, כאילו שניהם על ניסיון להקים תא משפחתי אלטרנטיבי. כאילו, ובכוונה, הדמות הראשית בעידן הקרח היא מני המסטודון?
כן.
כן, שלא איבד את המשפחה הרגילה שלו לצעד עם בני אנוש, ואיך שהוא מוצא את עצמו נגרר עם משפחה של בעלי חיים אחרים. זה מסר מאוד בסיסי של, אתה יודע, המשפחה זה לא בדם, משפחה זה מי שאתה עושה סביבך, אבל זה משהו, היה לסרט איזשהו רעיון, איזה סיפור, מסגרת, איזשהו מסר, ואותו דבר היה בדיספיקבל מי הראשון, היה לו בדיוק אותו דבר, כאילו אותה משפחתי אלטרנטיבי.
אני כן אגיד משהו, גם עידן הקרח וגם גנוב על הירח, כן. וההמשך שלו, הם סרטים שכאילו, יש להם הרבה רגעים קומיים טובים, בעיקר סלאפסטיק, אבל אני פחות אהבתי אותם כסרטים מבחינת המבנה העלילתי שלהם, כי הם מאוד קלישתיים וצפויים.
לא, כן, הם מאוד קלישתיים וצפויים, אבל מה שאני אומר, בשני הסרטים הראשונים עוד היה זה משהו, מהסרט השני והלאה, ברור לך שזה פחות או יותר מסחטת כסף,
בעיקר... מויטנדייזינג, כן.
כן, כי שניהם נגמרו בשני המקרים, גם בעידן הקרח אחד וגם בדיספיקבל מי אחד, זה נגמר בסיום הדוק הזה של, אוקיי, הנה, הכל כאן. לא צריך להיות המשך, אבל בכל זאת יש המשך. במקרה של המיניונים זה
כל כסף.
כן, זה כל כך הרבה יותר ברור. דיברנו לפני כמה, שבועיים, שלוש על... על אינסייד אאוט, הכל בראש.
לפני שבועיים, כן.
לפני שבועיים על הכל בראש. וההבדל מבחינת איך ולמה זה נעשה, זה לא יום ולילה. זה לא שמש וירח. זה
סרט אחר של פיקסר.
זה חומר ואנטי חומר.
תראה, הכל בראש הוא... יש שם בסיס לסרט המשך.
כן.
אבל אתה בכלל לא יכול להיות בטוח שיעשו אותו. למרות שפיקסר התחיל עכשיו עם סרטי המשך, אתה לא יכול להיות בטוח כי כמה שהסרט הזה מצליח והכל... הוא לא נעשה בשביל הצעצועים.
לא.
מיניונים בבירור נעשה בשביל למכור סחורה. סרט וכרטיסים. אני אומר, לא סתם לסרט השני קראו בארץ גנוב על המיניונים, כי היה למפיצים ברור מה הילדים ירצו לראות. זה כן, אבל אני לא לגמרי בטוח עד כמה המיניונים הוא סרט שבאמת הוא לילדים.
אני חושב, אני ראיתי את זה בהקרנת אחר הצהריים עם המון ילדים סביבי, הם נהנו מכל רגע.
גם אני, אחד מהם בכה, אבל הוא היה קטן ולא הבין מה קורה. לא, גם בהקרנה שאני הייתי, הילדים נהנו, פשוט הם לא הבינו חלק גדול מאוד.
אולי הוא היה מבקר קולנוע צייר והוא כזה, האיכות התסריטאית, לא!
לא נראה לי, הם מחו כפיים.
לא, הילד האחד שבכה, אני אומר.
לא, הוא פשוט לא הבין מה קורה כי הוא בן שנה.
אוקיי.
או שהוא מאוד מאוד נמוך לגילו.
או שהוא מיניון, והוא בוכה על הצגה הנפשעת של בני עמו בסרט הזה. הוא היה צהוב? הוא היה צהבב למראה?
הוא היה בלונדיני.
תחפושת.
כן. בכל אופן, המיניונים גם כן, הוא לא הולך על איזה תסריט מקורי או מיוחד. יש בו המון בדיחות של רגע. בדיחות כאלה של או סלפסטיק או של... נשים את היצורים המשחיקים האלה בסיטואציה שהם לא אמורים להיות בה. חלק גדול מהסרט מתרחש בלונדון בסוף שנות ה-60, אז יש הרבה בדיחות על קודם כל המון פסקול
ששנות ה-60. והרבה טאקס, כאילו אנחנו רואים את הביטלס הולכים בבירות.
זה ברור.
זה כל כך כאילו ברור שזה יגיע.
העניין הוא, אני לא יודע כמה ילדים מבינים שזה הביטלס. יכול להיות שהם פשוט חשבו שזה מצחיק, כי אנשים דוחים להם על הראש.
כן, וגם אני חושב שהביטלס הולכים, עוברים את אבי רוד, זה מסוג הדברים שאתה לא צריך להכיר את הביטלס כדי להכיר את התמונה של האנשים האלה שהולכים ספציפית במעבר החצייה, זה
משתנה מילד לילד. כן. יש שם בדיחות על הגיטרה של ג'ימי הנדריקס ואני לא יודע כמה ילדים מכירים
אותו. הבעיה שלי עם הסרט, ואני חשבתי שהוא ממש כאילו סרט גרוע, זה שהיה לו המון רגעים ורעיונות שהיה בהם פוטנציאל מעניין, שהוא פשוט בזבז. הסרט מתחיל בשתי דקות שקטות לגמרי, שבהם אנחנו רואים את המיניונים...
כתוביות הפתיחה.
כן, מתפתחים מתחת למים ועוקבים...
זה הקטע ממש יפה.
כן, ועוקבים כל פעם אחרי דג גדול יותר בשעה, שאוכל דג גדול יותר בשעה. וזה מסביר לנו כל שאנחנו צריכים לדעת עליהם. ואז אחרי שהקטע המאוד מעניין הזה נעשה...
ג'פרי ראש.
לא, סטיב קוגן.
ג'פרי ראש.
נכון, ג'פרי ראש, כן, סליחה.
סטיב קוגן, לקחו אותו לדיבוב הכי... הוא מדבב דמות שמופיעה לדקה על המסך, ואז שומר.
כן. ג'פרי ראש. ואז ג'פרי ראש בא ומסביר את הקונספט הזה, שהרגע ראינו אותו מועבר באמצעים ויזואליים תיאוריים. דיינו באופן לא נחוץ לחלוטין. זה אשכרה, הוא מסביר את מה שאתה רואה על המסך בדיוק.
כן, אני מסכים שזה היה מיותר.
זה מיותר. זה קצת כאילו כמו לקחת את הפתיחה של וולי, את כל ה-40 דקות הראשונות שבאמת רק וולי עושה קולות וולי ואיבה עושה קולות איבה, ולתקוע מישהו שמדבר מעל כזה, וולי אהב את איבה, אבל איבה לא אהבה את וולי. או היה את הסרט הזה של דיסני המאויר בה, אני בעצם מחשבת לפני כמה שנים, דינוזאור.
לא ראיתי אותו.
לא ראיתי, אבל כל הביקורות...
אף אחד לא ראה אותו.
לא, מבקרים מסכנים.
תביא לי בן אדם אחד שראה את דינוזאור.
דורון פישלר כתב עליו ביקורת.
אתה בטוח.
אני זוכר אותה, כי זה מה שהוא כתב, זה מה שאני זוכר. הוא כתב, מישהו לקח סרט שקט לגמרי, שעשו אנשים שבאמת התעניינו בדינוזאורים, ועשו סרט ריאליסטי לגמרי באמצעות המנוע והדמויות של BBC's Walking with Dinosaurs, והדביק עליו פסקול, באופן הכי יצני שאפשר, של אנשים שמדברים ומקרים את הפעולות של הדינוזאורים.
March of the Penguins.
כן, משהו כזה. וזה קצת מזכיר את זה, זה כל כך עצלני. וזה הצלנות לא נחוצה, אפילו ילד בן 3 מבין מה קורה שם.
תראה, צריך לציין, הקריינות היא מופיעה לחלק מאוד קטן מהסרט.
כן, אבל היא מיותרת, אז זה דוגמה ראשונה. עכשיו, דוגמה נוספת.
כן.
המיניונים, מה שמעניין אותי בהם כדמויות כלפי עצמן, ובאמת העובדה שכעיקרון כל החברה הזאת היא הדמות הראשית, כל השבט, אין לך במהלך הסרטים, שני הסרטים שבהם מוצגו מיניון אחד שאתה, אתה יודע, יש את ה...
אז בואו ניקח שלושה ונפריד אותם מהקבוצה.
כן, ברגע שאתה מפריד אותם מהקבוצה ואתה נותן להם את המיני אישיויות האלה שכזה, זה הילד הקטן, זה המנהיג, זה העצלן, אתה בעצם הפך אותם לסתם פרוטגוניסטים רגילים.
אני חושב שדווקא פה זה היה יכול לעבוד טוב אם היו נותנים להם יותר אופי.
אבל זה בדיוק האיזון הרגע הזה שנותנים להם מספיק כדי שאפשר יהיה להפריד ביניהם, לא מספיק כדי שיהיה להם יותר מרב מימד.
תכלס, התחושה שלי שאם היו הולכים כל שלושה מיניונים אחרים, זה לא היה משנה את הסרט בשום צורה.
ואני לא...
זה לא כמו הדרדסים שכל אחד יש לו גם, יש לו תכונת אופי שהיא ממש החיים שלו. פה הם אותה דמות, אבל אחד נוטה יותר לכאן, אחד יותר לכאן, אבל בסופו של דבר, זה לא כזה משנה מי משלושתם עושה משהו.
כן.
זה לא משנה מי משלושתם מוציא את החרב מהאבן, או מי משלושתם הופך לענק.
לא, אבל הרגשתי שיש משהו מעניין ברעיון של איך החברה המוזרה הזאת היא מתפקדת, ואז אתה בעצם מפריד את הדמויות הראשיות מהחברה וזרוק את כל הקונספט הזה הצידה.
אבל האם היינו יכולים באמת לסבול סרט, אני יודע שאתה את זה לא סבלת, אבל באופן כללי, לסבול סרט שכולו מראה לנו רק את הדמויות האלה שאין להן בעצם מאפיין, רק את הדמויות האלה לראות איך עוברת חברה של נמלולים?
אני בשמחה. זה אולי היה קצת אבנגרדי בשביל צופים מסוימים, אני בשמחה, אבל אני לא, אתה יודע, כי כולם כחברה הופיעו בדיספיקבול מ-1 ו-2.
כן,
אבל וראינו איך
משנה, לא בתור
דמויות ראשיות. אוקיי, אבל ראינו איך מתפקדים שם. ופה הם גם, הם בעיקר, חצי מהזמן הם דמויות משנה לסיפור של סקארלט אוברקיל, שהוא, עוד פעם, זה דוגמה מושלמת לבזבוז פוטנציאל. סקארלט אוברקיל, שהיא מוצגת, אמרתי, איזה דמות נהדרת, אהבתי את העיצוב, אהבתי את העובדה שזה, הם בכוונה עשו דמות של נבלית על בשנות ה-60, שלא כזה, היא לא צריכה להוכיח את עצמה לאף אחד, כי בשלב שמציגים אותה היא כבר top of the world, וכולם מפחדים ממנה, ונבלי על אחרים רוצים לעבוד בשבילה. ואז הם הפכו אותה לכזאת קריקטורה קטנונית ונקמנית שכזה, משהו, אוי גנבתם לי את הכתר!
משהו מאוד הפריע לי, הם גם ניסו להסביר למה היא כזאת, שזה היה...
פסיכולוגיה, לא בשקל, פסיכולוגיה במטבע של 5 אגורות שכבר לא מחלקים בבנקים.
יש לי כזה.
בדיוק, רק לך יש עוד כזה, כי אתה אני אביעד.
אני לא אתה.
פתוי?
פבא. משהו שהפריע לי נורא באופן שבו מציגים את סקארלט אוברקיל, זה שבאמת היא אמורה להיות נבלית העל אולי הגדולה ביותר של תקופתה, וכשנבלים אחרים, היא נותנת להם מבחן, היא אומרת, מי שרוצה לעבוד בשבילי, שיוציא את היעלום הזה מהיד שלי. עכשיו, מעבר יש ברור מה הולך לקרות.
כן, מיסטר מיאגי.
כן. מעבר לזה, האופן שבו היא מונעת מאחרים לחטוף את היעלום, זה פשוט להרביץ להם.
כן.
אוקיי, נבלי חד, אבל זה לא סרט על קונג פו, זה סרט על נבלים שמשתמשים בטכנולוגיה ובכל מיני תכסיסים כדי לעשות לשלוט בעולם. אני אומר, בספיקל על מי, מאוד הדגיש את הקטע הזה שכוח פיזי הוא לא הדבר שעושה מישהו לנבל.
כן.
ופה הם פשוט התעלמו מזה, וזה לגמרי עניין של מי שיש לו הכי הרבה נשק או יכול להרביץ הכי חזק.
ואז המזימה שלה, היא פשוט נותנת להם ציוד טכנולוגי שפיתח בשבילה החבר שלה.
בעלה, אני מבקש.
בעלה.
הרב.
כן, הרב אוברקיל.
היא לא נולדה אוברקיל, אתה מבין?
לא, אני חושב שהוא לקח את השם שלה.
תראה, שנות ה-60, אנשים היו קצת יותר ליברליים.
הוא לקח את השם שלה, אביעד.
גרובי בייבי.
ג'ון הם לקח את השם של סנדרה בולוק, ג'ון הם בולוק.
ג'ון בולוק?
כן. נשמע כמו גיבור פעולה.
זה נשמע כמו קריקטורה אנגלית.
בכל אופן. היא נותנת למיניונים, לשלושת החבר'ה האלה, את הציוד שהבעלה פיתח, והם משתמשים בו כדי לגנוב את הכתר, שהבטחים הורדה שיש לה יותר תושייה מהם, ושהיא לקחה אותם לעבוד אצלה בשבילה, רק בגלל שבמקרה אחד מהם תפס את היעלום. למה היא לא פשוט לגנבה את הכתר בעצמה?
זאת שאלה מעניינת.
והתשובה?
לא, אמרתי שהשאלה מעניינת, לא אמרתי שיש תשובה.
כאילו, באמת, התסריט לא מתאמץ אפילו לספק הסברים, זה פשוט, אוקיי, אנחנו צריכים שיהיה להם את הציוד הזה, כדי שיכולים להשתמש בו לגגים בבדיחות הבאות, ואז אנחנו צריכים שיהיה להם תירוץ לגנוב את הכתר, אפילו שמרגע שיצגנו את הדמות הזאת, היא לא צריכה מיליונים, זה כל העניין, היא לא צריכה שמישהו שיעבוד בשבילה, אבל הסרט
הופך... הסרט כל כך רוצה להצדיק את זה שהם מיליונים, שהם עובדים בשביל מישהו רשע.
כן, שזה בסדר.
כי הם עצמם לא רשאים. לא, זה ההישרדות שלהם.
וזה עוד משהו מעניין באמת, הקטע של... זה היה יכול לעשות מזה משהו מעניין, העובדה שהיא רוצה לנקום בהם ולהרוג אותם, אבל הם עדיין חושבים שהם עובדים בשבילה.
שזה די מה שעשו.
כן, אבל הם לא הצליחו ללכת מזה לסוף, כי בסוף, כן, מה שקורה זה שקווין נלחם מולה, מנו היא ליידי.
כן.
פופקורן היא ליידי, אני לא יודע, משהו, במבה צהובה היא ליידי.
בשלב הזה הוא נקניקיה ענקית.
כאילו, אני הייתי שמח אם קצת יותר מהם היו ממשיכים עם הסלאפסטיק הזה, והם באמת, הם היו מנסים לעזור לה בזמן שהיא מנסה להרוג אותם, אבל לא. הם בשלב מסוים מבינים שהיא בגדה מהם, והם כזה, טוב, אנחנו צריכים להיות מולה, ולא בשביל שום סיבה אחרת בשביל לשרוד.
כן, מה שעוד פעם, מנוגד לסרטים הקודמים, שם אין להם בעיה לפעמים להקריב אחד את השני, בשביל המטרה הנעלה.
אין להם שום בעיה להקריב אחד את השני בשביל בדיחות סלאפסטיק בסרטים האחרים.
אוקיי, מה שעשו פה זה באמת רצו שאנחנו כן נזדהה עם הדמויות, וכשאתה לוקח דמויות שמדברות בשפה מומצאת,
פפוי,
מומצאת בעיקר מספרדית ואיטלקית, האמת, אבל מומצאת.
בננה.
בננה זה דווקא מילה שהבנתי. זה אומר הכל.
צ'ולנט.
זה צ'ולנט? אמרו צ'ולנט?
עכשיו כן.
אני בעד. אתה לוקח דמויות שנראות מאוד דומות אחת לשנייה, מדברות בדיוק אותו דבר כולן, בשפה שהיא לא אנגלית, ושכל המהות שלהן זה בעצם לשרת דמות אחרת. זאת אומרת, המהות שלהן זה להיות דמות משנית. זה כמו שעשו את הסרט, אני לא ראיתי אותו, אני יודע, עשו את הסרט על איגור, שגם, ממה שהבנתי הרעיון זה להראות איך ההרפתקה נראית מהעיניים של הסיידקיק.
זה אולי היה הכוונה, אבל הביצוע לא היה ככה. זה היה פשוט עוד סרט גנרי שבו הוא נהיה גיבור. אני חושב, דיברנו, לא, כי פשוט דיברנו על וולי, זה בעיניי דוגמה מושלמת, כי גם זה סרט שב-40 דקות ראשונות שלו הוא שקט, וכשהדמויות האלה שבוולי הרובוט נכנסים לסיפור האנושי, הם מחדירים עצמם בכוונה לתפקיד העוזרים. כאילו, אנחנו רואים את הסיפור מהנקודת מבט של וולי ושל איב, אבל הם בבירור שם כדי לעזור לבני אדם להגשים את הייעוד שלהם לחזור לכדור הארץ.
כן, אבל וולי גדל הרבה זמן לבד, גדל. הוא היה הרבה זמן לבד.
גם הם כאילו מאות שנים לבד.
יש כל כך הרבה תיאוריות מעריצים על איך, למה וולי נשאר לבד, מה היה התפקיד המקורי שלו. כולל תיאוריה לפיה הוא הרג את שאר האנשים שהיו על כדור הארץ.
לא, אני חושב שאנחנו צריכים לחבר בין שני הסרטים. המיניונים בסופו של דבר הרגו את שאר האנשים.
בטעות.
בטעות. ווולי נשאר לנקות אחריהם.
זה נקודה אגב. יש הרבה, יחסית הרבה מוות על המסך בסרט.
רגע, יותר טוב מזה. המיניונים התפתחו להיות בני אדם שאנחנו רואים בסרט.
אז מה קרה בני אדם?
הם כולם מתו. המיניונים, אתה יודע, יש להם את הגופי ג'לי האלה כמו בני אדם שבסרט וולי.
תעבוד על זה, תכתוב לפיקסר ולבלו סקאי ויעבדו על זה. אבל יש בסרט יחסית הרבה אלימות גרפית, לא דם וכאלה, אלא פשוט דברים שמואחים אנשים והם לא ישר קמים אחרי זה.
הם לא הולכים לקום. נפוליון לא הולך לקום ממה שקורה שם.
זה לא לוניטונס. וזה כאילו, זה אפל. אין לי בעיה עם זה, אני חושב שזה הופך את סיפור הרקע של המיניונס ליותר מתאים. מבחינת זה שהם לא סתם מפותרים או דברים כאלה כי הם לא יוצלחים, הם למעשה הורגים בטעות את האדונים שלהם. אבל זה לא נראה כמו משהו שבאמת הוא מוסבר למה זה קורה. זה פשוט קורה. הם עושים טעויות. ואז כשהשלושה הולכים עצמאית, אז האחרים נשארים מאחור, מתחילים בשלב מסוים לעבוד חבורה של יטים שמופיעים במערה. עד שכמובן הם הורגים בטעות את המנהיג. וזה לא שבינתיים השלושה שיצאו בעצמם, הם לא נמצאים במצב שבו הם באמת משרתים בצורה פעילה את סקרלט ואת הרב. היא מאיימת עליהם כדי שיעשו דברים. היא מספר עליהם סיפור על מה יקרה אם הם לא יצליחו להשיג בשביל את הכתר.
שעוד פעם, היא יכולה להשיג בעצמה.
כן. וזה מין רגע מאוד מוזר שהיא כאילו מתנהגת אליהם מצד אחד כמו ילדים, כאילו היא ימצא אותם, ומצד שני, לא ברור לי מה הטקטיקה שלה שם.
אני חושב שאנחנו, זה אמור להיות משהו חוץ קולנועי, כי זה אמור להיות היפוך של הסיפור של גרו, שמאמת את שלושת הילדות, ובסוף הסרט הראשון מספר להם סיפור של לפני השנה בנחמדות
כן,
אמיתית.
כן, זה היה הרעיון.
ופה זה כזה, היא מספרת, היא מאמזת שלושה ילדים, מתייחסת להם כמו ילדים קטנים, ומספרת להם סיפור, אבל תראו איזה מניאקית היא. רק שזה במועבר באמת בכל כך חוסר עדינות, כאילו... דיברנו בפרק הקודם על קומנדו, ארנולד שוורצנגר פורץ לתוך חנות נשק עם טרקטור ענקי, הוא רקדנית בלט לעומת סקארלט אוברקיל.
רק חיכית להזדמנות לעלות שוב את קומנדו.
אני כל החיים שלי עם הזדמנויות לעלות שוב את קומנדו אביד.
עבר שבוע, אתה לא יכול שבוע בלי זה.
אני לא יכול יומיים, אחרי שעזבת את הבית בהקלטה הקודמת, התחלתי לראות בחוב ולצעוק קומנדו, קומנדו! והייתי עירום.
טוב, קומנדו.
כן. אוקיי, יש דברים טובים בסרט הזה?
לדעתי כן. אני חושב שהוא מצחיק.
אני חושב שיש כמה בדיחות משעשעות.
המשפחה.
המשפחה, כן, הזכרת בביקורת של הכתובה שלך. בזמן שהם נמצאים בארצות הברית, מחפשים את האדון הרשע הבא. הם נתקלים במשפחה של פושעים, של שודדי בנקים.
משפחה נחמדה סך הכל.
שמדובבים על ידי
מייקל קיטון ואליסון ג'ני.
ג'ני, אליסון ג'ני. ושני הילדים החמודים שלהם, והם פשוט...
אליסון ג'ני בכל מקום עכשיו, שמת לב?
שמתי לב אליה בשני סרטים, אני לא יודע אם התקבל לזה בכל מקום.
זה יותר מה שהיית שם לב אליה קודם.
כן. שזה מוזר, כי היא די גבוהה.
כן. היא גם די בולטת.
קשה לפספס אותה.
יש לה קול כזה חזק.
אז הם נתקלים במשפחה הזאת, המשפחה הזאת, זה פשוט משפחה מאוד נחמדה, שלוקחת אותם לטרן בדרך לאי ולקון, כי, היי, גם אנחנו הולכים לשם בדרך, רוצים לשתות בנק או שניים.
כן.
עם מכונת יריעה ומטול טילים וכל
עם הילדים והחתול.
הילדים גם משתתפים, שמה, זה פעילות לכל המשפחה.
החתול משתתף.
זה מאוד משעשע. האנימציה מאוד מאוד יפה, כאילו זה פשוט...
אתה יודע למה הקטע הזה משעשע? כי אלה דמויות משנה. זו בדיחה, זה דמויות שקיימות שהיא הבדיחה האחת הזאת, ואנחנו לא צריכים לדעת עליהן יותר מזה.
כמה זמן אתה חושב לפני שהם יקבלו סרט ספינוף משלהם?
שנתיים.
לא, זו אנימציה, leading time. 3 שנים.
לא עבר כל כך הרבה זמן מאז Despicable Me 2.
אני חושב שהם התחילו לעבוד על מיניונס כבר בזמן שהם הבינו שדיספיקבול מי אחד הצליח.
כל כך קשה לומר Despicable Me.
זה אחד הבדיחות בטריילר לסרט הראשון, שבו המיניונים עומדים וגדי Despicable Me.
לא פייה שדפי דק היה פגם דיבור. היה כי הוא מת.
כי אלמר פאד ירה בו, או כי המיניונים ניסו לעבוד בשבילו?
התפוצץ הפסנתר, תהיה רגיש.
כמה פעמים? האנימציה יפה באופן, אתה יודע, סרט הוליוודי גדול תקציב, אתה יודע, לא, זה לא...
זה לא מה שלא ראינו קודם.
כן, זה לא מה שלא ראינו קודם, אבל נחמד לראות משהו מושקע, אתה יודע, מדי פעם, הרקעים מאוד יפים, העיצובי דמויות עד כמה שזה, אתה יודע, הם פופקורנים צהובים, או במבות חלקות, או מה שזה לא יהיה, הם מאוד חביבים.
זה קשו ישר, מה שהם.
אני מאוד אהבתי את העיצוב של סקארלט אוברקיל, אהבתי את העובדה שהסמלה של ה... כל פעם מתארכת ושולפת עוד ועוד כלי נשק.
מה שהיה באיזה סרט. מה שכבר היה באיזה סרט.
איזה סרט?
אני אזכר עוד מעט.
כן. אבל באמת, בסופו של דבר, אתה יודע, כל התמונות היפות וכמה בדיחות חריבות, לא מוצא לו את העובדה שזה סרט חסר משמעות, במובן של אין לו שום סיבה להתקיים מעבר ל...
הוא חסר משמעות אמנותית.
רואי החשבון שלנו אישרו את ההפקה הזאת.
תראה, הוא חסר משמעות מבחינה אמנותית. אני לא יודע אם לומר שהוא חסר משמעות לגמרי, כי...
אני חושב שהוא גם חסר משמעות מבחינה בידורית, כי לא צחקתי.
יש לו קהל שנהנה מזה, זה העניין.
כן, אבל רוב הקהל שנהנה מזה הוא בגיל שבו ישמח לראות פשוט דיספיקבל מ-1 ו-2 עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הם לא צריכים. הם לא צריכים שתפיק בשביל... זה כמו ש...
הילדים האלה עכשיו גדלים עם הסרט הזה בזיכרון. עכשיו, אנחנו כמבוגרים, הסרט הזה לא עושה לנו יותר מדי... כי הוא לא מרגש, הוא לא מקורי, הוא לא מעניין.
אני אף פעם לא אוהב את הטיעון הזה של... אתה לא יכול לשפוט את זה ככה כי זה לילדים, כי כבר ראינו סרט הילדים בפודקאסט.
לא, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה שכאילו... זה לא שהסרט פשוט חסר משמעות וזהו. הוא ישאיר את החותם שלו על חלק מהקהל. עוד פעם, מבחינה אומנותית אני מסכים, לא סרט טוב במיוחד. אני חושב שהוא קומדיה חביבה ולא יותר. וגם פה, הבדיחות הכי טובות, בדיוק כמו שקרה עם המיניונים במקור, זה עם דמויות משניות שמופיעות לרגע בשביל הבדיחה עצמה, וזהו, וזה התפקיד שלהן. מבחינתי הפספוס העיקרי פה זה פשוט ש... לקחו שלושה מיניונים, הפרידו אותם משאר הקבוצה, וקודם כל שאר המיניונים כמעט ואתה לא רואה אותם יותר, רק בשביל פה ושם לראות מה קורה. ודבר שני, השלושה האלה, אין להם שום עומק רגשי, אין להם שום תוספת מעבר לזה שהנה שלושה מיניונים שמסתבכים בצרות. זה חביב והכל, אבל זה לא מצדיק סרט באורך מלא.
לא, הן דמויות שצריכות להישאר או בגדמות משנה, או
או להתפתח קצת.
אני לא חושב שיכול להתבלח, או שהן צריכות להיות בסרטונים קצרים.
בסרטונים קצרים הם יהיו נהדרים.
הם נוצרו בתקופה שלא מתאימה להם. אם הם היו קיימים בשנות ה-30, אתה יודע, הם היו יכולים בקלות להיות כוכבים של הרבה סרטונים קצרים קלאסיים.
גם היום. גם היום. יש סדרות טלוויזיה עם פרקים קצרים. הם יכולים להתאים.
אני מניח שנראה כזה בקרוב, אתה יודע. פינגווינים של מדגסקר.
להם יש סדרה וסרט.
כן. ראית את הסרט הוא?
לא, למה שנראה אותו? הפינגווינים מדגסקר זה דוגמה מעניינת, אגב, גם כן, דמויות משנה שנראה כאילו מההתחלה בנו על זה שאי אפשר לעשות להם ספין אוף. הם כל כך, כאילו, זה פשוט, הם כל כך בנויים למין כזה...
תראה, הפינגווינים הם הדבר היחיד שיצחיק אותי בסרטי מדגסקר.
גם אותי, כן.
ג'יזוס קריסט, הסרטים האלה, חור שחור של הומור.
חור הומור. חופן, מיניונים הוא בעיניי, אני מתייחסב כסרט לא מזיק, אבל לא, הוא לא טוב במיוחד, לא... אין סיבה, אין בו שום דבר שמצדיק את המעבר של המיניונים למרכז הבמה, חוץ מזה שזה למכור עוד מוצרים שקשורים אליהם. אני חושב שהסרט חביב, לא יותר.
לא מזיק ברובו?
לא מזיק.
אז אם הייתי צריך לסכם את זה במילה אחת, זה היה פפוי?
כן, או בננה בעצם. לא, הוא לא בננה, הוא פפוי.
נעבור לסרט השני לשבוע?
נעבור לבננה.
אוקיי, אנחנו הולכים לדבר על...
Pardon me, sir, but what are you looking at? Is that by any chance the picture called The Pink Panther? Who's in it? Oh, it's David Niven. And Peter Sellers. How is he in the picture? Rolls him in the aisle, eh?
We must find that woman.
Who else? Capucine? Ah, exquisite.
Mm-hmm. Be a moment, my darling. I'll just put on my pajamas.
Darling, yeah? Look, I think I've got something in my right eye.
Let me put
no,
you
I mean the left. No, no, this one.
You
I told
don't come you, in but, the light, darling.
But, darling, but it hurts.
I see Robert Wagner's in it, too. And what is your impression of that new Italian star, Claudia Cardinale?
אוקיי, זה היה מתוך הטריילר לפנתר הוורוד. The Pink Panther, המקורי מ-1963. במאי בלייק אדוארד, תסריט מוריס רישלין ובלייק אדוארד. בסרט משחקים דיוויד ניבן, פיטר סלרס, רוברט וגנר, ברנדה בנזי, קולין גורדון, פרן ג'פריס, קלאודיה, קרדינלה, אביעד.
וקפוצין. שזה שם של קוף. אבל ככה יקרה לעצמה.
אוקיי, אביעד, אתה בחרת את הסרט הזה כהשוואה למיניונס. אתה צריך להסביר למאזינים למה.
זה מאוד פשוט.
אוקיי.
מיניונס התחילו בתור דמויות משניות שדי גנבו את ההצגה בסרט עם עלילה משל עצמה. הפנתר הוורוד, רוב האנשים מדמיינים את זה בתור הסיפור של המפקח קלוזו. אלא שהמפקח קלוזו בסרט הראשון הוא אמנם דמות ראשית יחסית, אבל הסיפור לא סובב סביבו. הוא הדמות הקומית בסיפור שבכלל עוסק באנשים אחרי, עוד מעט נפרט על העלילה.
אתה עכשיו, כשאתה מדבר על הדמות המשנית שתפסת את ההצגה, חשבתי שדיברת על הפנתר הוורוד עצמו בכותרות הפתיחה.
עכשיו, גם.
כן.
זה מה שקרה עוד יותר. זה הסבר בתהליכים, אתה צריך להיות סבלני. כשיצרו את הסרט השני בסדרה, מתוך 9,000 בערך.
כמעט שלוש מתוכם טובים.
כן, המפקח כל זו הפך לדמות הראשית, ושאר הדמויות די נשכחו. כולל אשתו, שלא מוזכרת יותר כמעט. ונוספו דמויות חדשות, כי בעצם הוא הפך למרכז הסיפור. בינתיים, בזמן שהסרטים האלה מצליחים, הדמות המצוירת של הפנתר הוורוד, שנוצרה בשביל כתוביות הפתיחה של הסרט המקורי, הפכה בעצמה לכוכב של סרטים מצוירים. הוא קיבל סדרה משלו.
כמה סדרות,
האמת, די טובות, מחזיקות יפה אפילו.
זה היה הדמות האחרונה שקיבלה סרטונים תיאטרליים קצרים, כי למיטב ידיעתי.
אני לא יודע, לא בדקתי את זה.
אני זוכר שקראתי משהו כזה, כאילו זה היה הפעם האחרונה שדמות נוצרה בשביל, לא נוצרה בשביל, נהייתה כוכבת של סרטים תיאטרליים קצרים, כי בשנות ה-70 המנהג הזה כבר נפסק פחות או יותר.
ובאופן מעניין הוא עושה את זה בלי לומר אף מילה, עד שנות ה-90 שבו היה משחק מחשב שחנן גולדבלט דיבב אותו בעברית.
היה בסדרה מצלות שנות ה-90 גם דובבו אותו.
כן.
לא זוכר אם זה היה גולדבלט.
עשו את זה גם עם טום וג'רי.
אל תיתנו להם לדבר, ג'יזוס קרייסט.
הייתה תקופה שבה מפיקים של סדרות מצוירות החליטו, אוקיי, הדמות הזאת נורא הצליחה בעבר, ואתה יודעים מה הבעיה? היא לא מדברת מספיק.
יש לי חזון סיוטי, שבו כמו שעשו קולריזציה לסרטי שחור לבן קלאסים, מישהו בעתיד ייקח סרטים של צ'רלי צ'פלין. כן, אתה מבין לאן אני הולך עם
ברור,
זה?
כן,
או של בסטר, או של בסטר קיטון. זה ידבב אותם.
זה פודקאסט, אתה צריך לדבר כדי שישמעו.
אני חושב שגם הקהל השלים את זה בראש, וכזה, לא! אתה מדמיין את The General או את Steamboat Bill Jr. או את Modern Times כשהוא מדבר, אוי לא, אני תקוע בין הגלגלים, אוי לא, אני בכלא, מה אעשה?
אני בטוח שמישהו רצה לעשות את זה, אני משוכנע שהייתה תוכנית כזאת. על מה הפנתר הוורוד?
ובכן,
אם תצליח.
הפנתר הוורוד לא עוסק בפנתר הוורוד. הפנתר הוורוד הוא שם של יהלום שניתן לנסיכה מהודו? הודו.
ממדינה כלשהי באסיה.
ממלכות הודית כלשהי, תת מלכות הודית. זה יהלום מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד יקר. הוא נקרא פנתר הוורוד כי בכל יהלום מוסבר לנו יש פגם אחד קטן, ואתה מסתכל ביהלום הזה, אתה יכול לראות בתוך הצבע הוורוד שלו פגם בצורת פנתר קטן.
למה? אוקיי. נשמע מעניין.
הוא ניתן לנסיכה הזאת בתור ילדה, והיא גדלה... ופחות או יותר המדינה שלה מכריזה, טוב, לא בא לנו יותר מלאכים?
משהו.
מה הרג'ות? והם רוצים את היהלום בחזרה. ובמהלך מאוד דמוקרטי, הנסיכה אומרת להם, לא, וקופצת הלאה לאתר נופש עם היהלום.
עכשיו, תיארת את כל העלילה כמעט שלא רואים.
כן.
תיארת העלילה של הסרט עצמו.
העלילה של הסרט עצמו עוסקת בעיקר ב... סר צ'רלס לויטון, הידוע גם בשם הפנטום.
הידוע גם כדייוויד ניבן, כי זה דייוויד ניבן.
הידוע גם בתור השפם של דייוויד ניבן.
לא, דייוויד ניבן הוא של השפם.
הפנטום, כמו שאפשר לנחש מהכינוי, הוא גנב מקצועי.
או מטוס קרב.
והוא שם לעצמו למטרה לגנוב את הפנתר הוורוד. חלקית על ידי אתה יודע, כניסה לבניינים, לבישת כפפות עם הסמל שלו עליהם, כדי שידעו מי הוא, וחלקית על ידי הקסמת הנסיכה בזהות האזרחית שלו בתור סר לויטון. יש לו שתי בעיות.
סר צ'ארלס, אני מבקש.
כן, סר צ'ארלס.
הוא סר.
הבעיה הראשונה היא שהאחיין שלו, ג'ורג' לייטון, מגיע לאותו אתר נופש, וגם הוא מסתבר חובב את היהלום.
ואת הנסיכה.
כן. והבעיה השנייה היא... פיטר סלרס בתור אינספקטור ז'אק לוסו מהמשטרה הצרפתית מגיע לתפוס את הפנטום שחמק בנו בעבר פעמים רבות לעזאזל.
זה נורא מפתיע אם אתם מכירים את הדמות של קלוסו, נורא מפתיע.
ומביא איתו את אשתו סימון קלוסו, שיש לה רומן מסתבר מהצד עם סר צ'ארלס.
ברוכים הבאים לשנות ה-60 של בלייק אדוורדס.
אז כן, כמו שאמרת, הסרט, סדרת הפנתר הוורוד, שזה סדרה ביזרית לחלוטין מבחינת איך שהיא בנויה, אפילו יותר מסרטי האקסמן.
יופי. אתה אומר את זה רק כי באחד הסרטים, המפקח קלוזו לא מופיע.
עזוב זה, עזוב עובדה שהסרט השני היה פשוט תסריט אחר שמלביש עליו את המפקח קלוזו, כי מהר צריך להפיק את זה כל עוד הדמות פופולרית.
הוא יצא שנה אחרי הפנתר הוורוד.
עזוב את העובדה שהם השתמשו בסרט האחרון בתמונות מהתקופה של פיטר סלרס, כי הוא היה מת בזמן ההפקה.
כן. או את זה שבין השאר רוברטו בניני גילם את הבן שלו, וסטיב מרטין גילם את המפקח קלוזו החדש.
אתה רומז שהולך להיות סרט שבו סטיב מרטין חוזר בזמן לגוף של רוברטו בניני?
אני מאוד מפחד לדעת איך זה יקרה. גוד. אני רוצה לראות מישהו משתלט על הגוף של רוברטו בניני, זה בלתי אפשרי. זה כמו יצוד טורנדו.
בכל אופן, אז כן, רוב הסרט הזה זה מין, זה לא קומדיה פרועה, זה יותר כזה קומדיה איטית יחסית, ומאוד חביבה כזאת היא על גנבים,
שמתחכמים.
הג'נטלמנים, זה יותר, זה סוג מסוים של סרטים שהיה פופולרי בשנות ה-60, שפשוט לא ראיתי ממנו מספיק, כמו שריידס וכאלה. שרד?
שרייד.
שרייד.
חידון, כן. לא יודע, חידון לא, וחרוזים, לא. משהו,
כן,
כזה.
משהו כזה. אתה יודע, סרטים על גנבים שהם, אנחנו אוהבים אותם כי הם גנבים שהם ג'נטלמנים, שיותר מי שחשוב להם, כן, לגנוב, חשוב להם הכיף שבאקט
טופ
הגניבה.
טופ קפי כאלה, כל מיני. כן. הג'וב האיטלקי.
איך קוראים לו? לופין.
לופין.
ארסן לופן.
לא נסי שרה.
ואז לופן השלישי, אם אתה...
צילי המוזיקה. מרי פופינס.
פטוי?
בננה.
אז כן, זה סרט מז'אנר כזה, וקלוסו אמור להיות שם דמות לא משנית. אחד מהאנסמבל.
הוא דמות.
כן.
הוא לא הגיבור.
אבל מה שקרה, שנתנו את התפקיד לפיטר סלרס, וכמנהג מנהגו, פיטר סלרס פשוט משתלט על הסרט. לא בכוונה, הוא פשוט עושה את מה שהוא עושה.
זה מעשה סרט על אדם שגונב הצגה.
כן.
הדבר הראשון שאתה רואה אותו עושה זה... הקטע עם הגלובוס, שהוא מדבר ברצינות ומסובב גלובוס תוך כדי, ואז נשען עליו ונופל.
כן, הקומדיה...
והטענה היא שהקטע הזה היה מאולתר.
הקומדיה ברוב הדמויות האחרות נובעת מהסצנה, הקומדיה בקלוסו פשוט נובעת מקלוסו. הוא... כולם משחקים באופן די ישיר רוב הזמן, והבדיחות מגיעות מהסיטואציות המוזרות שבהן הם מוצאים את עצמם. הוא לעומת זאת משחק את זה לגמרי מדקאפ. הוא באמת מגיע יותר בתקופה של סרט שקט או משהו כזה, הוא מוגזם לחלוטין.
פה הוא עוד רגוע יחסית.
בסרטים מאוחרים יותר, כן.
מי שמכיר את הדמות של קלוסו, אבל לא ראה את הפנתר הוורוד כבר הרבה זמן, יהיה מאוד מופתע כמה הוא מתון פה. כמה המפתח שלו הרבה פחות חזק, הוא הרבה פחות צעקני, הוא כן עושה המון בדיחות פיזיות, ובדיחות קטנות, זה... אז זה כאילו הקסם של התזמון הקומי של פיטר סלרס. הוא יכול לעשות משהו, הוא כמו קוסם. הוא עושה משהו, ואתה לא שמח שהוא עושה אותו עד שהוא מפנה את תשומת לבך אליו.
למרות זאת, זה לא אני חושב אחת, הסרט הזה לפחות לא אחת מההופעות המופת שלו, למרות מה שנהיה מהדמות. הוא לא באמת נבלע בתוכה. כאילו, אני לא הרגשתי כמו זה הדמות של קלוסו, הרגשתי כמו מישהו שמשחק ליצן יותר. ליצן מאוד מרשים, אבל... פיטר סלרס יכול היה להיבלע בתוך הדמויות הכי מגוחכות בעולם, זה היה הכוח שלו בתור שחקן. פה הוא פשוט, אתה יודע, אני לא מרגיש את זה. אני רואה הופעה מאוד מרשימה, אני לא רואה את הדמות.
אני חושב שלצורך העניין, בדוקטור סטרנג' הוא מגלם שלוש דמויות, וכל אחת מהן מאוד שונה מהשנייה. בלוליטה הוא מגלם שם דמות בכלל לא קומית. במסיבה הוא מגלם הודי. ומאוד רגוע ושקט.
תקשיב, מי שמגלמת את ההודית בסרט הזה היא איטלקיה ממוצא טוניסאי.
היא לא הודית, היא אסיאתית.
הוא משחק את פו מנצ'ו פיטר סלרס בשלב מסוים.
מה שקורה פה זה פשוט שיש איזה... פיטר סלרס מבחינתי הוא היה אחד מהשחקנים הקומיים הטובים ביותר אי פעם, וגם שחקן מאוד מוכשר בפני עצמו. אבל... לא לקחו אותו ברצינות כשחקן. זאת אומרת, גם כשהוא עושה תפקידים דרמטיים, עדיין, מה שאנשים רצו לראות זה את פיטר סלרס עושה שטויות, ולפחות, יש את הסרט שעשו עם ג'פרי ראש,
The Life of Peter Sellers.
כן, The Life and Death of Peter Sellers, שם ג'פרי ראש גם כן עושה הופעה מעולה, לדעתי, ששם טוענים בין השאר שפיטר סלרס למעשה, בשלב מסוים די שנה כבר לעשות את הדמות של קלוזר, הוא עשה את זה כי הוא היה צריך את הכסף. וכי זה התפקיד שציפו ממנו לעשות, והוא לא הצליח לעשות שום דבר אחר, לפני שהוא קודם עשה את התפקיד הקומי המוכר. אני לא יודע אם זה נכון.
הייתה את ההופעת אורח של פיטר סלרס עצמו בחבובות.
אני מנסה להיזכר.
כששאלו אותו, אני חושב שזה היה שם, ששאלו אותו, ו... ביקשו ממנו לעשות כל מיני קולות, ואז אמרו, אוקיי, ואיך נשמע כל אמיתי שלך, ואומר, אני לא יודע, אני לא ממש בטוח.
זה באדם שהתחיל ברדיו.
כן, הוא היה חלק מדיגון שואו, שזה התוכנית מופת של הקומדיה הבריטית ברדיו זה
ספייק מיניגן והשלישי.
כן, זה הסאב סאב סאבה של מונטי פייטון וכל השאר.
דוד. פיטר סלרס, ספייק מיניגן ודומינגז, לא יודע.
כאמור, בסוד משחק דיוויד ניבן, הוא קיבל את הטופ בילינג, הוא היה כוכב על באותה תקופה.
כן.
והוא משחק, אתה לא ראי, אני לא חושב שראיתי הרבה סרטים עם דיוויד ניבן באופן מוזר. הדבר הראשון שעולה לי בראש זה הופעה נוראית שלו, כמו של כל אחד אחר ב...
קזינו רויאל. ידע שזה...
כן, כאילו, הפה שלה.
קזינו רויאל הוא משחק...
קזינו רויאל משנות ה-60.
הוא משחק ג'יימס בונד, אחד מיני רבים שם. ודייוויד ניבן היה הבחירה המקורית לתפקיד של ג'יימס בונד.
אתה יכול לחשוב על זה. זה היה שונה לגמרי משון קונרי.
הוא שרמנטי, הוא מאוד מאוד אנגלי, הוא מאוד קריזמטי.
אבל באופן שונה. בתור
באדם הוא גם היה מאוד מצחיק.
הוא לא פיזי, כאילו.
לא.
ושון קונרי, ובעקבותיו כל ג'יימס בונד אחר, היה בו תמיד משהו ממזרי, ואני לא מתכוון לממזר כזה חמוד, אלא ממזר במובן של מניאק כזה. דייוויד ניבן נראה תמיד כזה ג'נטלמן.
זהו, מהבחינה
הזאת... כל כך כאילו...
אני תוהה אם הליהוק שלו בתור הפנטום הוא גאוני או ממש גרוע. כי הוא ממש... הוא לא נראה כמו באדם שפיזית מסוגל לפרוץ לתוך בניינים וכספות ולגנוב דברים ולחמוק מהמשטרה. אבל אולי זה כל העניין. אולי הוא כל כך צ'ארמר וכזה ג'נטלמן כלפי חוץ.
סר צ'ארלס לייטון הפנטום, אדוני, אתה שוחק.
אני רואה שכולם יודעים שהוא הפנטום שם. הוא בקושי מסתיר את זה. יש לו, אמרת, יש לו כפפות עם הלוגו של הפנטום. מצד שני, יש את האחיין שלו, ג'ורג'.
רוברט וגנר.
כן, מוכר גם בתור נאמבר 2 מאוסטין פאוורס. נשאר, אני מכיר אותו בעיקר.
זה, כן. אני, הוא הדמות החביבה עליי בסרט. הוא כל כך... כן, כן. דבר ראשון, כי, אתה יודע, הרחמים על רוברט וגנר, הוא צריך להיות...
הוא מומו.
הוא צריך להיות בין דיוויד ניבן לפיטר סלרס, אז זה כבר אתה בעדו, כי הוא דוד בין שני גולייתים.
במקרה הזה הוא יותר, הוא יותר כאילו דוד בין שאול וגוליית.
אני לא חושב שהוא מומו, הוא לא כזה היום. אני לא רציתי לחנוק אותו.
מומו לא היום, מומו פשוט הוא הקריזמטי בחבורה.
אני לא מבין שאתה מזכיר את הסדרת סרטים הזאת בפודקאסט שני, אני ארוך אותך חוצה מכל הפרקים ויד.
אז בספיחס, מה שקורה זה, אני בטוח שאני אשמע מצוין במיקרופון הקטע הזה.
סליחה, יש לי שנאה הזה לאסקימו לימון והמשכיו הנוראים.
אוקיי, אני מסור לבועז דוידסון ולרוחו של מנחם גולן.
הנה, אבל אני חושב שהמנה הזאת עובדת הרבה יותר, יש לי סימפתיה מוזרה לה, וזה למרות שהוא באמת, הוא כזה...
הוא שמוק.
כן, שמוק. אבל הוא שמוק סימפטי. זה כנראה בגלל שרוברט וגנר מגלם אותו באופן מוצלח.
יש פה איזה קטע של... זה היה באמת קטע של שנות ה-60 בעיקר. הוליווד מאוד אהבה את הילדים הרעים באותה תקופה.
בניגוד להיום?
בניגוד להיום. היום הוליווד לא אוהבת אף אחד. היום הוליווד לא יודעת מה סוג הגיבור שהיא רוצה. בשנות ה-60 היה גיבור מאוד מוגדר. בשנות ה-70 נגיד האנטי גיבור היה מאוד חזק, לא אנטי גיבור במובן של האיש הרע שתומכים בו, אלא במובן מישהו שפשוט הוא לא גיבור. בשנות ה-60 הפכו את הרעים לגיבורים, כי כמו שאמרת, היו הרבה גנבים שהצליחו ככה, שזכו פתאום לפרסום. דיוויד ניבן ורוברט וגנר הם שניהם מגלמים פחות או יותר גרסאות של אותה דמות. רק שאחד מהם הוא המנוסה והוותיק, והשני הוא הצעיר והנועז, שמדבר אל הנוער. וזה קצת מצחיק אותי, שכשהפיקו את הסרט הזה, חשבו שאלה יהיו דמויות שהקהל הכי אוהב. או לפחות שהקהל ירצה לראות עוד מההרפתקאות שלהם.
יצא לך לראות את הטריילר לפני ההקלטה?
לא יצא.
זה סוג הטריילרים המוזרים האלה שבאמת מציגים את ה...
וואץ'.
כן. רק שזה נעשה באופן קומי כזה, כי זה היה פנטר עברות, כאילו הדמות המצוירת. מקרין את הטריילר ומתפוצץ מצחוק, כאילו כל פעם שהקריין אומר, אתם, מה תהיה התגובה שלכם לסרט? ואז הוא נופל אחורה ומתחיל לצחוק.
אוקיי.
ואז כזה, תראו את...
אני לא נפלתי אחורה.
לא.
לא.
זה לא... זה לא סופר... זה משעשע.
זו קומדיה.
זה משעשע, זה לא סופר מצחיק, כאילו אין פה...
זה סרט שיש, הוא די איטי לפעמים.
אוקיי. יש קטע, יש נאמבר מוזיקלי באמצע.
כן, אני לא יודע מה הוא קשור. עוד פעם, שנות ה-60.
שנות ה-60, כן, היה צריך...
לקרוא את הפסקול.
מזה בוליווד למדה, נראה לי. יש פשוט נאמבר מוזיקלי, בלי שום כאילו...
זה עוד פעם, זה מבוסס על כוכבים, ליצור כוכבים ולמכור את הפסקול. כמה שאנחנו מדברים על זה שמיליונים נעשה בשביל כסף, זה לא שהקומדיות האלה משנות ה-60 או סרטי ה... אז הוגדרו כסרטי אקשן, היום נראו די רגועים.
אני חושב שהסרט הזה... נהיה יותר ויותר טוב ככל שהוא מתקדם והוא צובר תאוצה קומית הסוף כאילו
זהו זה לא רק זה חצי השעה האחרונה אני מאוד מאוד אוהב אותה
המרדף בסוף שבו הבחור המסכן הזה עומד במרכז העיר
הזקן האיטלקי הכוכב האמיתי של הסרט
עומד במרכז העיר וצריך להגיב לשתי מכוניות שנוגעות על ידי שני אנשים שונים בתחפושת גורילה ואז עוד מכונית עם איך הם לבושים שם?
יש את הרכב הצבאי של קוסטו, של קלוזו בתחפושת אביר וקטו, ותור ליצן חצר. יש את...
ואז יש סוס.
זברה.
זברה. זה פשוט נהדר, זה פשוט רגע מתוזמן באופן מושלם.
הדבר הכי יפה בסצנה הזאת, אין לנו מושג לאן הזקן התכוון להגיע. הוא מתחיל לחצות את הכביש, המכוניות עוברות, הוא חוזר, מתיישב, צופה, ורק אחרי שהם כולם מתנגשים ועושים ערימת מכוניות, אז הוא ממשיך ללכת, ואנחנו עד היום לא יודעים מה היה היעד שלו.
למה זה כן חצה את הכביש?
כדי להגיע הצד השני, אבל הוא לא הצליח.
כן.
כי היו מלא מכוניות.
וגורילות.
וזה מה ש... זה הדבר שאני כל כך אוהב בקטע הזה. אנחנו לא צריכים לדעת לאן הוא הולך, אנחנו צריכים רק את התגובה שלו. היא מה שעושה אותו, את הקטע הזה כל כך מוצלח. יכלו סתם להראות אנשים עושים מרדף, אבל באיזו פלאזה באיטליה, אבל החליטו, אוקיי, אז האזור די שקט, וקורה פה משהו די מטורף. בואו נוסיף לזה, פשוט את האדם האחד שלא צריך להיות בסצנת מרדף קומית, כדי להדגיש את כמה העניין הזה מטורף. וזה עובד ממש טוב לדעתי, כי זה לא נראה כי הם דוחפים את זה בכוח, להפך, הנוכחות של הזקן ממתנת קצת את הטירוף. זה נותן לך את ההרגשה של, זה לא סתם רגע, זה לא סתם קורה פה איזה משהו חריג, ואנחנו סתם צועקים לך, הנה משהו חריג, משהו חריג. לא מנסים להסביר לך שום בדיחה פה. אומרים, הנה איש זקן, או תראו מכונית עם גורילה, והנה עוד מכונית עם גורילה.
יש לך בדיחות קצת יותר צפויות ויפות כמו... כשקלוסו כל פעם נכנס לחדר של אשתו וכל פעם אחד המאהבים שלה מתחבא איפשהו אחר וזה כזה
טוב, זה קלאסי זה וודוויל קלאסי
אתה אומר קלאסי אני אומר זה מיושן כאילו כבר בשנות ה-60 ראינו את זה
קלאסי זה משנות ה-60
לא כן אני לא אוהב את העבודה שמשתמשים במילה קלאסי לכל דבר ישן יש דברים שהם קלאסיים ויש דברים שהם פשוט ישנים
הסצנה עם שתי הגורילות ליד הכספת
לא זה נהדר
זה בהשראת האחי מרקס, אתה יודע.
לא, כן, אבל איך שזה
מבוסס... מאז שזה הופיע מרק ברווז, אי אפשר להימנע מההשוואה הזאת.
גם, נכון. דיברנו על מרק ברווז אחרי הכל.
אכן.
אבל שם זה היה דרך מראה ולא דרך כספת.
דרך לא מראה.
כן. אבל כן, זה סרט שבהחלט, כל הסדרה כנראה אפשר להגיד, מקבלת קצת יותר אנרגיה ככל שהיא מתקדמת. כמה סרטים מהסדרה ראית? כאילו,
בפרופר. אני לא בטוח, סרט...
כן,
אני יודע שראיתי לפחות שלושה, אבל הם נועה מתערבבים
יש, לי. כן, יש זיכרונות סלט, והעניין הפשוט הוא שרובם לא טובים.
את השלישי
לא
אני יודע בוודאות שראיתי, ידעתי גם תרביעי.
Shot in the Dark זה השני, Son of the Pink? לא, Return of the Pink Panther.
Son of the Pink Panther זה עם רוברטו בניני.
כן, אבל איזה מספר זה, לך תדע.
אני לא יודע. אני יודע שראיתי את זה עם הנודיסטים.
אוקיי.
ראיתי אותו במלואו, ואחד שבו ה...
בין כמה היית והאם ההורים שלך ידעו מה עשית?
זה היה לפני שבוע.
אוקיי.
אז לא. לא, לא פעם ראשונה שאני רואה אותו, פשוט. אני יודע בוודאות על שלושה סרטים מהסדרה, כולל הראשון שראיתי במלואם. ראיתי גם קטעים מתוך הסרטים האחרים בוודאות. ישנו העניין של... זה נהיה סרט של קלוזו. במובן של... הדברים בשלב מסוים הסרטים פשוט בנויים כדי ליצור סצנות קומיות עבור הדמות של קלוזו.
ומאוד תוצר של הזמן שלהם. אני לא בטוח כמה זה יעבוד לקהל מודרני, פשוט נחשף לזה בלי העילה של, או, זה הפנתר הוורוד.
לדעתי פשוט פיטר סלרס עשה את מה שהוא יכול עם הדמות הזאת, בשלב מסוים פשוט כבר די שחטו אותה.
אוקיי, אני חושב שזה היה שלב די מקודם.
אז עוד פעם, מה שאמרתי על המיניונים, דמות נהדרת לקטעים קצרים. האם היא יכולה להחזיק סרט שלם? כשזה פיטר סלרס שעושה את זה, אז אם את... ברגעים שבהם התסריט מספיק טוב, אז הוא הצליח. ברגעים שלא, אז תראה, גם הפנתר הוורוד, אין ספק שה... לא סתם הדברים שהכי זוכרים ממנו זה הסצנות עם קלוזו. זה פשוט... הוא דמות יותר מעניינת מכל הדמויות האחרות, כי אתה רוצה לראות את הדברים שקורים לו.
כן, אבל גם אם... גם אם מורידים את אותו מהסרט, כאילו לא יעשו את זה.
הסרט די משם.
לא, זה לא סרט רע. זה פשוט, זה סרט מאוד... סרט מבוצע היטב שמייצג את התקופה הספציפית שבה הוא נוצר.
לדעתי יש פה קטעים די משעממים. שפשוט לא הולכים לשום מקום, נגררים המון זמן. וזה נובע מזה שניסו לבסס את הסרט על... על ג'נטלמנים עם קסם אישי ואנשים ש... מתאהבות בהם, זה לא מעניין אותי.
אבל דיוויד ניבן באמת היה ג'נטלמן עם כסף אישי שאנשים מתאהבות בו.
אני יודע, אבל דיוויד ניבן הוא לא מישהו שהייתי בונה סביבו קומדיה פרועה.
כשדיוויד ניבן...
למרות שהוא היה בידה מאוד מצחיק, שוב.
כשדיוויד ניבן נפטר, זר הפרחים הכי גדול בלוויה שלו, וזה היה לוויה שהתפו בה יותר מ-1,000 אנשים, הגיע מהעובדים בנמל היטרו, מהסבלים בנמל היטרו, שכתבו בשביל הג'נטלמן הכי דגול שאי פעם עבר בשערנו, שגרם לכל סבא להרגיש כמו מלך.
דיוויד ניבן היה את הכבוד להיות זה שהגיש פרס באוסקר בזמן שבאדם חצה את הבמה בעירום, והוא הצליח למצוא איזה תגובה ג'נטלמנית הולמת.
מצד שני הוא נורא התעצבן כשניסו לנגן את המנגינה של הפנתר הוורוד כשהוא השתתף באוסקרים, כי הוא אמר, הוא היה אומר, זה לא הסרט שלי.
הוא צודק.
הוא ידע כאילו...
הוא צודק.
וכאילו, תשמע, הייתה לו קריירה מוכבדת, הוא לא צריך את הפנתר הוורוד כדי שיקירו אותו.
תראה, הוא כבר היה זוכה אוסקר בשלב הזה. זה עניין של...
על השפם הכי מרשים.
על שולחנות נפרדים.
יש קטגוריה שקוראו לו שולחנות נפרדים?
לא, זה...
מאוד גזעני, אוליבר.
לא, הוא זכה בפרס התפקיד הכי בריטי.
אוקיי.
ברצינות, ראית על שולחנות נפרדים?
לא.
מאוד בריטי.
מאוד בריטי. יותר בריטי מ...
הוא מנומס שם בצורה כל כך...
יותר בריטי מקולונל בלימפ?
קצת.
וואו,
קורנל בלימפ,
זה מאוד בריטי.
בקורנל בלימפ יש גם דמות גרמנית.
כן, אבל היא נורא רוצה להיות בריטית.
כן, אבל הוא עדיין גרמני.
אתה אומר שקורנל בלימפ הוא 90, הוא 100% בריטי, ו...
ודויד ניבן הוא 300%.
אוקיי, טוב, יש לנו עוד משהו להגיד?
בוא נחשוב. אולי.
אולי. קלוסו!
זה לא... אוקיי, לא דיברנו על אנשים.
זה שנות ה-60.
קומדיה בשנות ה-60. התפקיד של נשים היה בעיקרון...
להיות יפה ולשיר?
כן, להתאהב בגיבור הרומנטי.
או להיות פעם פטליות.
כן, זה לא היה עשור, למרות כל ההתחלה של מהפכה הפמיניסטית בחברה האמריקאית והבריטית, זה לא היה עשור שבו הוליווד הפנימה את הרעיון הזה שנשים יכולות להחזיק סרט, ולכן...
אני לא רוצה להגיד את זה כי לא רואים מאוד משניות. סרטים מהתקופה הזאת, אבל בסרט הזה הם פשוט... הם כלי עלילתי. כאילו זה... יש לך את קלוסו, יש לך את סר צ'ארלס, יש לך את האחיין שלו,
ו... הסיבה היחידה שגברת קלוסו בכלל מעורבת בסיפור, זה כדי שיהיה איזשהו חיבור.
כן.
שיוסיפו את ה... אבל קלוזו לא סתם נמצא פה בנופש במקרה יחד עם הפנטום.
זה לא משולש קומי, זה מחומש.
כן. הנסיכה שגם כן משנה כל הזמן את דעתה, אם היא מאוהבת בצ'ארלס, אם היא מחבבת את ג'ורג', אם היא רוצה לתפוס אותם.
איזה לאום אני אמורה להיות לעזאזל?
היא גם לא יודעת. הייתה הפיכה בזמן שקבעו את האזרחות.
אתה אומר שזה הקדמה ל...
זה טרמינל, כן.
שאתה מי לב יו טרמינל.
או.
כן. אין הרבה מה להוסיף, אני חושב על הסרט הזה, בעיקר כי נאמר עליו כל כך הרבה. הפופולריות שלו קצת מפתיעה אותי כשלעצמו, אני מבין את החשיבות שלו בתור הסדרת סרטים הזאת, היא נהייתה מאוד מאוד מוכרת וגדולה בהיסטוריה של הקומדיה. הסרט של עצמו חביב, אבל לא יותר מזה.
אני חושב שזהו, יש לו את ה... באמת, החצי שעה האחרונה היא נפלאה מבחינה קומית. מה שיפנה זה, זה כבר...
שעה ועשרים של הרמה בשביל חתכת מאוד טובה, זה קצת מוגזם.
זה רגעים שבהם אתה רואה שפיטר סלרס לוהק כי הוא יכול לעשות בדיחה מכלום. ברצינות, הבן אדם יכול ללכת וזה יהיה קלאסיקה קומית. מזה שהוא הולך מצד אחד של החדר לצד השני, בלי שהוא עושה משהו מיוחד, זה פשוט קורה משהו. הוא כבר ידע כשיקרה משהו. ובלק אדוורדס ידע להוציא ממנו את הרגעים האלה. דיוויד ניבן, לעומת זאת, הוא בן אדם ש... קודם כל הוא נמצא. אתה לא יכול לא להרגיש את הנוכחות שלו. הוא לא יכול לעשות משהו ברקע ולא תשים לב, כי המצלמה כל כך ממוקדת בו. ולא כי הוא שחקן מוגזם או משהו, להפך, הוא היה נורא נורא מעודן במשחק שלו, זה פשוט... הוא כל כך דמות. והוא כל כך דמות, כי הבן אדם עצמו היה כל כך הדמויות שהוא מגלם. ופיטר סיירס היה כל כך שונה במציאות מכל הדמויות שהוא עושה, שזה... אתה רואה מי מתייחס לסרט בתור עוד תפקיד, ומי מתייחס לזה בתור אני הולך לעשות פה משהו.
מסכים.
אוקיי, נשמע טוב.
טוב, זה היה השורה השנייה באמצע, פרק 99.
כן. שבוע הבא ספיישל המאה, בתקווה שאנחנו באמת לא התבלבלנו בספירה.
כן, ספירת העומר הקטנה שלנו. ואחרי זה, וואו, לא יודע.
אחרי זה, עוד העתיד.
עוד מהפרקים?
העתיד. יש לנו עוד, יהיה לנו עוד על מה לדבר, לא לדבר.
אני חושב שדיברנו על כל הקולנוע בעולם, לא, זה עושי,
עד הנקודה הזאת.
200 סרטים בערך, זה כמעט כל הסרטים שאי פעם הופקו.
עד שיותר מ-200, כי היו לנו ספיישלים.
כן, אבל אפשר גם להגיד פחות כאלה שלא דיברנו בהם על סרטים באופן שלהם.
בכל אופן.
זה מתאזן.
בנימה אופטימית זו.
אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ואני אפגש בסרטים.